play, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח באייר, כ"ח באייר תשפ"ב, מסכת יבמות, דף פ"ג. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשולחן ערוך בסימן תקפ"א, היום הזה, תענית צדיקים על פטירת שמואל הנביא הלוי בן אלקנה וחנה. וביום הזה רבינו הרמב"ם מצא את ספר התורה של עזרא הסופר וקבע יום זה ליום משתה שמחה והודאה להשם. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אמן כן יהי רצון. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת במדבר. יום שישי, חבב באייר תשפ"ב, אז למדנו את דפים פ"א ופ"ב במסכת יבמות. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, באילו דברים נאמר הכלל שדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל? והתשובה היא גוזי פרח, רימוני בדן, חביות סתומות, חילפי טרדין, כלחי קרוב, דלעת יוונית, כיכרות של בעל הבית לרבי עקיבא, אין בתהילים מפני חשיבותם. שאלה שנייה, מה דין כליים ומנהלן? והתשובה, כליים בשריפה דכתיב פן תוקדש המלאה ודורשים פן תוקד אש. שאלה שלישית, בכמה בתהילים הכליים כשאינם במניין ומנהלן? והתשובה, בתהילים ב-200, שנאמר מן המאתיים ממותר 200. שאלה רביעית, מה דין חתיכת חטאת טמאה שנפלה ל-100 חתיכות חטאת טהורות, ומה הדין כשנפלה ל-100 חולין טהורים? והתשובה, לתוך חטאות טהורות לתנא קמא בתהילה ולרב יהודה אינה בתהילה, ולתוך חולין אפילו לרב יהודה בתהילה. שאלה חמישית, באילו דברים נאמר הכלל שדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל? והתשובה, בדבר שיש לו יותר למי שאסור לו כעת, כגון ביצה שנולדה ביום טוב שהיא מותרת למחר, למי שנאסרה לו היום. שאלה שישית, מה דין שאת תרומה שנפלה לתוך קופה ואין יודעים אם לחולין או לתרומה נפלה? והתשובה, בתרומה דרבנן מקלים לתלות ולומר שתרומה נפלה לתוך של תרומה, ומחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש היא מורה כשחולין רבים על התרומה. שאלה שביעית, מהי קדושה ראשונה ושנייה? והתשובה, לרשי, ראשונה כיבוש יהושע ושנייה כיבוש עזרא, ולרח, ראשונה ירושת אברהם יצחק ויעקב ושנייה כיבוש יהושע. שאלה שמינית, מקווה שיש בו 40 שאה מכוונות ונטל שאה ונתן שאה, או נתן ואחר כך נטל, מה הדין ומדוע? והתשובה, נתן ואחר כך נטל כשר, ומה שנטל שאה לא חיסר משיעור 40 שאה, אבל נטל בתחילה שאה, ונותרו למתת שאין ונתן שאה מי פירות, אין מי פירות משלימים למקווה ופסול. שאלה תשיעית, במה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר בדין אנדרויגנוס? והתשובה, לדעת הנקם חייבים עליו סקילה משני מקומות, ולרבי אליעזר רק בזכרות שלו. והשאלה האחרונה, המסכך גפנו על תבועתו של חברו, מה הדין? והתשובה, לרבי מאיר נאסרה התבועה, לרבי יוסי ורבי שמעון אין אדם מוסר תבועת חברו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת במדבר, בדפים פ"א ופ"ב במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, כוח באייר, כ"ח באייר תשפ"ב, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדף פי ג' במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף פי א' עמוד א', שבע שורות לפני סוף העמוד, מן המילים, אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, מי סבר תרומה בזמן הזה דרבנן? מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה, בדף פי א' עמוד א', שרבי יוסי ורבי שמעון אומרים שאנדרויגנוס כהן שנשא בת ישראל, מאכילה בתרומה. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים במאה אנדרויגנוס מאכיל לבני ביתו, האם רק בתרומה או גם בדברים נוספים. ריש לקיש אמר, מאכילה בתרומה ואין מאכילה בחזה ושוק, אלא בתרומה בלבד. ורבי יוחנן חולק ואומר, אף מאכילה בחזה ושוק, ובשאר מתנות כהונה ככל כהן, משום שהוא זכר גמור. הביאה הגמרא דיון בין רבי יוחנן לריש לקיש, עם תרומה בזמן הזה, היא מדרבנן, כמו שאמר ריש לקיש. מהתורה איסור שנתערב ביתר, ויש בה יותר ממה שיש בה איסור, האיסור בטל ברוב. ומקורו של הדין הזה הוא מהפסוק בספר שמות פרק חב ג' פסוק ב', אחרי רבים לעתות. כך מפרש רשי במסרת ביצה בדף ג' עמוד ב'. חכמים גזרו ואמרו שדבר חשוב לא יתבטל ברוב כלל, אפילו לא באלף, ונחלקו תנאים ואמוראים לכמן באיזו חשיבות נאמר שאינו בטל לרוב חשיבותו. האם רק בדבר שאינו נמכר אלא במניין, דהיינו שאין מוכרים אותו כלל באופן אחר אלא רק לפי מספר, בו נאמר שהוא דבר חשוב אינו בטל ברוב, וזה כוונת הדברים את שדרכו להימנות, שחשיבותו היא בכך שאינו נמכר אלא במניין. רשי במסכת צבחים מוסיף, דף עין בית עמוד א', שאין אדם מוסיף בהם ללוקח בנוסף על מה שמגיעו, אלא בדיוק את המספר שהוא קנה. אין מקרה כזה שבן אדם יקנה 20 ביצים והוא יוסיף לו עוד ביצה או שניים, כי קונים את זה בדיוק לפי המספר. ויש הסוברים שגם דבר שרק לפעמים נמכר במניין, ובדרך כלל נמכר שלא במניין אלא במשקל או בעומד או באופן אחר, גם הוא חשוב דיו כדי לא להיבטל ברוב, כי הרי פעמים שהוא נמכר במניין. וזו הכוונה כל שדרכו להימנות, שפעמים שנמכר במניין. והמאירי מבאר, כל שדרכו להימנות הוא דבר שנמכר במניין, אלא שהשירים קונים אותו בעומד. אז כאמור מביאה הגמרא דיון בין רבי יוחנן לריש לקיש עם תרומה בזמן הזה עם דרבנן, כמו שאמר ריש לקיש. אמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, מי סברת, האם אתה סובר שתרומה בזמן הזה אינה רק מדרבנן? אמר לי, ישיב לו ריש לקיש, אין, אכן כך אני סובר שתרומה בזמן הזה היא מדרבנן. ויש לי הוכחה לכך שאני שונה בברייתא, עיגול בעיגולים עולה. אם נפל עיגול תאנה, מן הגם בעבר היה שהיו דורסים ומדבקים תאנים יבישות יחד בכלי עגול, והיו נעשות התאנים הדבוקות יחד בצורת עיגול, ועל שם זה נקראו עיגול. אז אם נפל עיגול תאנה של תרומת מאה בתוך מאה עיגולים של תרומת תאורה, מתבטל ביניהם ברוב ועולה ככולם לאכילה. הדין הוא שתרומת טמאה מותרת בענה ואסורה באכילה, ומכיוון שכן צריך שתתבטל הטמאה בתאורה כדי שיהיה מותר לאוכלה. וכן אם נפל עיגול של תרומה למאה עיגולים של חולין, ותרומה הרי נאכלת רק לכהנים. ומכיוון שכן, כדי להתיר את התערובת באכילה לישראל צריך שתתבטל התרומה שבה. אז אם נפל עיגול של תרומה למאה עיגולים של חולין, הרי התערובת כולה מותרת באכילה לישראל. הרי שמוכח מהברייתא שתרומה בזמן הזה דרבנן, כי הרי אם הייתה תרומה מהתורה לא הייתה מתבטלת, משום שהעיגולים הם דבר שדרכו להימנות, כיוון שפעמים מוכרים אותם במניין ולא בעומד, ולא בהערכה, ומה שדרכו להימנות לא בטל. אבל איסור דרבנן בטל, אף אם הוא כל שדרכו להימנות, לבד מדעתו של רבי יהודה במסכת ביצה בדף ד' עמוד א', שסובר שגם בדרבנן אינו בטל. ואל תאמר שהסיבה שהעיגול בטל משום שתרומת תאנים דרבנן אפילו בזמן הבית, אפילו בזמן בית המקדש, כיוון שאין התאנים חייבות בתרומה מהתורה אלא דגן, תירוש ויצר. ואם כן הסיבה שהעיגול בטל, משום שזו תרומה דרבנן. אין הדבר כן, משום שאם בתרומה דאורייתא לא היה ביטול, היו חכמים גוזרים אף בעיגול תרומה דרבנן שלא יתבטל, גזירה שיתעו ויחליפו בין תרומה לתרומה, ויסמכו על ביטול בדבר שדרכו להימנות גם בתרומה דאורייתא. ומכך שבעיגול תאנים סמכו על ביטול, מוכח שהברייתא אמורה בזמן הזה, שאין תרומה דאורייתא כלל ואין לחשוש להחלפה. כך רוצה ריש לקיש להוכיח שתרומה בזמן הזה מדרבנן. אמר לי, ישיב לו רבי יוחנן, אין להוכיח מדברי הברייתא שעיגול בטל, שתרומה בזמן הזה דרבנן, אלא הסיבה שעיגול בטל היא אחרת. וראיה לכך שהלא אני שונה בברייתא אחרת, שאפילו חתיכה בחתיכות עולה, שאף אם נפלה חתיכת בשר חטאת טמאה לתוך 100 חתיכות בשר חטאת טהורות, הרי בתהילה והכל נאכל כדינו בתהרה. ואף ששם ודאי החתיכה אסורה מדאורייתא, וגם היא דרכה להימנות, הרי שהביטול מועיל גם לדינים דאורייתא. והסיבה לכך שהחתיכה מתבטלת, משום דמי סברת כל של דרכו להימנות שנינו, וכי אתה סבור שכל דבר שלפעמים נמכר במניין, עליו שנינו שאינו בטל ברוב? לא כך הוא הדבר, אלא עת שדרכו להימנות שנינו. רק דבר שאינו נמכר אלא במניין, והיינו שהוא חשוב מאוד שאין מוכרים אותו באופן אחר כלל, אלא אך ורק במניין מדויק, דווקא עליו שנינו שאינו בטל ברוב. אבל כל שדרכו להימנות, דהיינו שלפעמים נמכר הדבר הזה במניין, ולפעמים נמכר גם בעומד, אינו חשוב כל כך ובטל ברוב. ועיגול או חתיכה הם בגדר של כל שדרכו להימנות, ולכן הם בטלים ברוב. ממילא אין להוכיח ממה שעיגול בטל שתרומה בזמן הזה דרבנן, כי הוא בטל בגלל שהוא כל שדרכו להימנות, וכל שדרכו להימנות בטל ברוב. הרי לנו שמחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן עם תרומה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן תלויה במחלוקת אחרת שלהם. האם כל שדרכו להימנות שנינו, או את שדרכו להימנות שנינו. ריש לקיש שסובר כל שדרכו להימנות אינו בטל, מבאר שעיגול עולה כתרומה בזמן הזה דרבנן. ורבי יוחנן שסובר את שדרכו להימנות אינו בטל, אבל דבר שהוא פחות חשוב, והוא כל שדרכו להימנות בטל ברוב, הוא מבאר שעיגול עולה ומתבטל ברוב כשם שחתיכה עולה, משום שהוא כל שדרכו להימנות. אבל תרומה בזמן הזה היא דאורייתא. ומכאן ואילך הגמרא ממשיכה לבאר את המחלוקת ההיא שממנה יוצאת המחלוקת הנוכחית. מבררת הגמרא מהי, איכני המחלוקת הזו שבין רבי יוחנן לריש לקיש, עם דבר שהוא כל שדרכו להימנות בטל ברוב או לא. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת צבחים בדף עין ב' וכן במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב' וכן במסכת אורלה פרק ג' משנה ו', מי שהיו לו חבילי טלטן מין קטנית שבאה למתק את הקדירה של כלי הכרם שהם איסור הנאה, ידלקו, יש לסורפם, משום שדינם בשריפה, כמו שנאמר בפסוק בספר דברים פרק ח' ב' פסוק ת', לא תזרע כרמך כליים, פן תקדש המלאה. ודרשו חכמים במסכת קידושין דף נ' ו' עמוד ב', תקדש תוקד אש, שדינם של כליים בשריפה והם אסורים אף בענה. נתערבו אותם חבילות טלטן שהם כליים בחבילות טלטן אחרות שאינם כליים, ואותם אחרות שאינם כליים הם המרובות, אין הכליים בתילות אלא כולם ידלקו, דינה של כל התערובת בשריפה, משום שחבילי הטלטן האסורות אינן מתבטלות כלל אפילו במתיים אחמת חשיבותן. אילו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים יעלו באחד ומתיים, שאם היתר רב על האיסור פי 200, כגון שנפלה חבילת טלטן שהיא כלי הכרם והתערבה ב-200 או יותר חבילות מותרות, אפשר לעלות ולהוציא חבילה אחת ולשורפה ושאר התערובת מותרת. והסיבה שיש להוציא חבילה אחת ואין התערובת מותרת כולה, משום שאם נתיר את התערובת כולה באכילה ובהנאה, הרי יש כאן הנאה מן האיסור, ואף שאין ידוע איזו חבילה היא אסורה, מכל מקום גדלה כמות היתר מחמת האיסור המעורב בה, והרי אנו נהנים מאיסורי הנאה, שהרי כלי הכרם אסורים אף בענה, ולכן תקנו שתעלה חבילה אחת מהתערובת ותשרף כדינם של כליים, ושאר התערובת מותרת. וזהו לשון המשנה, יעלו באחד ומתיים. ואיסור כלי הכרם הוא על זריעת שני מיני זרעים, כגון חיטה וסעורה, או קנבוס ופשטן יחד עם זרע הכרם, שהוא גפן. גידולים של כלי הכרם אסורים באכילה ובענה וחייבים בשריפה, והזורע כלי הכרם חייב מלכות, וכמו כן האוכל כלי הכרם לוקה. והסיבה שאמר רבי מאיר כולם ידלקו והאיסור אינו בטל ברוב, משום שהיה רבי מאיר אומר כל שדרכו להימנות אפילו לפעמים מקדש. והיינו שאף דבר שאינו מיוחד להימחר במניין בלבד אלא נמכר גם שלא במניין, מכל מקום אם לפעמים הוא נמכר במניין הרי הוא חשוב ונקרא כל שדרכו להימנות ואינו בטל ברוב, וכיוון שאינו בטל הרי הוא מקדש, אוסר את כל התערובת להיעשר כמותו. וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים שאפילו דבר שאינו נמכר אלא במניין, והיינו שהוא עת שדרכו להימנות, בטל ברוב, ואינו מקדש אלא שישה דברים בלבד. שאם אחד משישה אלו יתערב באחרים, אינו בטל ברוב, אלא מקדש אוסר את כל התערובת להיות כמותו. וזאת משום ששישה דברים אלו חשובים מאוד ואינם בטלים אף פעם. ואפילו היה בתערובת 200 כנגד האיסור, אין האיסור בטל אלא התערובת כולה מקבלת את דינו. ואם היה איסור איסור הנאה, כל התערובת אסורה בהנאה, ואם היה איסור איסור אכילה, הרי התערובת גם היא אסורה באכילה, וכן הדין אם היה הדבר שנתערב תמה, או שהיה מותר לכהנים בלבד. רבי עקיבא מוסיף דבר אחד על ששת הדברים שאמרו חכמים ואומר, ששבעה דברים חשובים ישנם שאינם בטלים לעולם. אילו הן ששת הדברים שאינם בטלים לדעת חכמים? אגוזי פרח שבאים ממקום ששמו פרח, ותוספות מפרשים שהם אגוזים רכים ונפרחים ביד, ורימוני בדן שבאים ממקום הנקרא בדן, וחביות סתומות סגורות של יין ושל שמן, אבל חביות פתוחות אינן חשובות כל כך והן בטלות ברוב, וחלפי טרדין עלי הירק הנקרא טרד, וכולחי קרוב כלחי הקרוב, ודלעת יוונית מן דלעת שהיא גדולה כאילן, ורבי עקיבא מוסיף אף כיכרות של בעל הבית, שגם כיכר של בעל הבית שהיא כיכר גדולה וחשובה אינה בטלה ברוב כלל ואפילו ב-200. ולעומת זאת כיכרות של נחתום הן קטנות ובטלות. אז כאמור לרבי עקיבא יש שבעה דברים שאינם בטלים מחמת חשיבותם. מבאר את המשנה במסכת אורלה לגבי מה שייך ביטול בכל דבר מן הדברים שנמנו. הראויים לאורלה, אותם אלו שייתכן שיהיו אורלה, כלומר אגוזים ורימונים וחביות של יין או שמן, שכל אלו הן גידולי אילן, לגביהם אמרו חכמים את דינם, לגבי אורלה, שאם נפל אחד מהם והוא אורלה לתוך תערובת אינו בטל, ודינה של כל התערובת כתערובת אורלה, ואילו הראויים לכלי הכרם, אותם שייתכן שיהיו כלי הכרם כגון טרדין וקרוב ודלעת, והרמב"ם בפירוש המשניות מונה גם חביות של יין בין הראויים לכלי הכרם, ולא שייך בהם אורלה כיוון שאינם גידולי אילן, אמרו חכמים שאינם בטלים לגבי כלי הכרם, שאם נפל אחד מהם והוא כלי הכרם לתוך תערובת, אינו בטל ודינה של כל התערובת ככלי הכרם. מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סבר עת שדרכו להימנות שנינו בדברי רבי מאיר, שכשאמרה המשנה שהיה רבי מאיר אומר, וביארה המשנה מהי הסיבה שעשה רבי מאיר תערובת כלי הכרם, יש לשנות בדברי רבי מאיר עת שדרכו להימנות מקדש, אוסר. ומשום שסבר רבי מאיר שדבר שמיוחד להימחר במניין בלבד אינו בטל, לכך אמר שחבילי טלטן שנתערבו, כולן ידלקו. אבל בדבר שאינו מיוחד להימחר במניין בלבד, אלא נמכר פעמים במניין ופעמים שלא במניין, והוא הקרוי כל שדרכו להימנות, גם רבי מאיר יודע שאינו חשוב כל כך ובטל ברוב, אין התערובת כולן נאסרת מחמתו. וכיוון שסבר כן רבי יוחנן, שדבר שהוא כל שדרכו להימנות בטל אפילו לרבי מאיר, ממילא פירש רבי יוחנן לאל שזוהי הסיבה שעיגול שנפל לתוך עיגולים של תאנים עולה מתבטל ברוב, משום שעיגול הוא כל שדרכו, וכל שדרכו בטל. ממילא אין להוכיח מן הברייתא של עיגול בעיגולים עולה שתרומה בזמן הזה דרבנן, כפי שהוכיח ריש לקיש. וריש לקיש סבר כל שדרכו להימנות שנינו בדברי רבי מאיר, שהסיבה שאמר רבי מאיר כולם ידלקו, משום שסבר שגם דבר שאינו נמכר במניין בלבד, אלא נמכר פעמים במניין ופעמים בעומד, גם הוא חשוב ואינו מתבטל. וכיוון שסבר ריש לקיש כך, הרי שגם בעיגול שהתערבב בעיגולים, היה הדין צריך להיות שלא יעלה ולא יתבטל. ועל כוחך שהסיבה שעיגול בעיגולים עולה ומתבטל ברוב, משום שתרומה בזמן הזה היא דרבנן, ולכן הקלו בעיגול. מבררת הגמרא מהי הברייתא של חתיכה שהתערבבה בתוך חתיכות, שמשם למד רבי יוחנן להיל בדף פ"א עמוד א' את דינו, שכל שדרכו להימנות בטל ברוב, ורק את שדרכו להימנות אינו בטל. שואלת הגמרא מהי חתיכה, מהי הברייתא של חתיכה, שממנה הביא רבי יוחנן ראיה שעת שדרכו להימנות שנינו, שהוא דבר חשוב ואינו בטל. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא חתיכה של בשר חטאת טמאה, שנתערבה במאה חתיכות של בשר חטאות טהורות, וכן פרוסה של לחם הפנים טמאה, שנתערבה במאה פרוסות של לחם הפנים טהורות, תעלה. יש דין של ביטול ברוב התערובת מותרת לאכילה בתערה. רבי יהודה אומר לא תעלה, לכל התערובת אסורה באכילה משום שכולה ספק טמאה, והסיבה שחולק רבי יהודה משום שסבר מין במינו לא בטיל. אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות, שהעירוב כאן אינו בין טומאה לטהרה אלא בין קודשים לחולין, וכן פרוסה של לחם הפנים טהורה שנתערבה במאה פרוסות של חולין טהורות, דברי הכל לא תעלה. אין אומרים שתתבטל החתיכה או הפרוסה של קודשים ותהפוך לחולין, ותהיה התערובת כולה מותרת לאכילה לישראלים שלא במקדש, אלא יש לדון את כל התערובת כדינה של החתיכה או הפרוסה, ולאכול את כל החתיכות בקדושה בעזרה על ידי כהנים טהורים. והטעם שמודד תנקמה בזה שלא תעלה, משום שבאופן זה שנתערבה החתיכה בחתיכות של חולין טהורות, אין הפסד גדול אם נאמר שלא תעלה. שהרי אף אם נאמר שדינה של התערובת כולה כדינה של החתיכה המתערבת, והיינו כחטאת טהורה, עדיין אפשר למוכרה לכהנים שיוכלוה בתהרה בעזרה, ולא יהיה זה אלא הפסד מועד שהכהנים יקנוה בזול. ומכיוון שחתיכה ופרוסה דרכן להימנות, וההפסד אינו אלא הפסד מועט, אין מבטלים איסור דאורייתא בשביל לחסוך הפסד מועט. אמנם ברישא בחתיכת טמאה שנתערבה בתאורות, אין פתרון של הפסד מועט. שהרי אילו נאמר שאינה מתבטלת, דינה של כל התערובת היה בשריפה. והקודשים נפסדים, ולפיכך לא יחמירו חכמים אלא הקלו בה, כעיקר הדין שתתבטל ותהיה תערובת כולם מותרת. עכשיו מבארת הגמרא את הוכחת רבי יוחנן מהברייתא, ומתוך כך יהיה קשה על ריש לקיש מהברייתא. קטני מיד ברישא, תעלה. שנינו ברישא של הברייתא לגבי חתיכה או פרוסה טמאה שנתערבה בתאורות, תתבטל ברוב. היינו שדעת תנא קמא בברייתא היא, שחתיכה טמאה שנתערבה בחתיכות תאורות בתהילה ברוב, הרי חתיכה היא דבר חשוב קצת, ולפעמים היא נמכרת במניין, ובכל זאת אמרה הברייתא שהיא בתהילה ברוב. הרי שדבר שלפעמים נמכר במניין ולפעמים בעומד, בטל ברוב. ורק דבר שאינו נמכר אלא בעומד, ונקרא עת שדרכו, הוא אינו בטל כלל. ומוכח כדעת רבי יוחנן, ואם כן קשה על ריש לקיש, כיצד אמר שכל שדרכו להימנות שנינו? ואז אינו בטל ברוב, הרי בברייתא מבואר שדבר שהוא כל שדרכו להימנות, כן בטל ברוב. תרץ את הגמרא את דעת ריש לקיש, אמר רבי חייא בריידר אבונה, ריש לקיש יעמיד את הברייתא בחתיכה ופרוסה שהיא נימוכה, ממועכת, ובנימוכה ודאי שאין לה חשיבות והיא בתהילה. ולכך אמרה הברייתא שתעלה ותתבטל ברוב, אבל בחתיכה שלמה, יודע גם תנא קמא שאינה מתבטלת ברוב, משום שאף דבר שהוא כל שדרכו להימנות, אינו בטל ברוב. מקשה הגמרא, יחי, אם הברייתא אמרה את דינה באופן זה של חתיכה נימוכה, מה הייתה עמד רבי יהודה? מדוע חולק רבי יהודה ואמר שלא תעלה ולא תתבטל, הרי בנימוכה אין לה כל חשיבות, ומדוע לא תתבטל ברוב? תרץ את הגמרא, רבי יהודה הסובר שאפילו בנימוכה חתיכה לא תעלה, לא מתבטלת ברוב, אין זה משום שהוא סובר כל שדרכו להימנות שנינו, שהרי לחתיכה נימוכה אין כל חשיבות, גם לא של כל שדרכו להימנות, אלא רבי יהודה לטעמי הולך לשיטתו, דאמר מין במינו לא בטיל. למד רבי יהודה במסכת מנחות בדף כ"ב עמוד ב' מדם הפר ודם השעיר, שמין במינו אינו בטל, וכיוון שהחתיכה היא מאותו מין של התערובת כולה, לפיכך אינה בתהילה בה. הכהן הגדול ביום הכיפורים מערב את דם הפר ודם השעיר ונותן מהתערובת על קרנות המזבח הפנימי, כנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק חי, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. והרי שאף שדם השעיר הוא מועט מדם הפר ומעורב בו, מכל מקום התורה קוראת לו בשם דם השעיר, והרי שלא נתבטל ברוב הדם, וזאת משום שמין במינו אינו בטל. לאחר שעמדנו את הברייתא של חתיכת חטאת באופן שהחתיכה נימוכה, מבררת הגמרא אבל לא נימוכה מהי, מה יהיה הדין כאשר חתיכת החטאת שנתערבה בחתיכות טמאות לא נימוכה, אלא היא שלימה? לכאורה יש לדייק מדברי הברייתא שהדין הוא שלא תעלה, שלא תתבטל ברוב, שהרי דווקא בנימוכה סברו חכמים שתעלה, משום שאין לה חשיבות. ואם כן יש להקשות, עד את הנימה שנאמר בהמשך הברייתא, אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה, לא תתבטל. מדוע הרחיקה הברייתא לשנות דין זה של קודשים שנתערבו בחולין, כדי לחדש לנו אופן שחתיכה אינה בתהילה? מדוע לא נפלוג וניתנה בדידה? נוכל לעשות חילוק בגוף הדין שנאמר ברישא לגבי קודשים שנתערבו בקודשים. היה לו לתנא לחלק בדין זה עצמו ולומר שיש אופנים של חטאת שנתערבה בחטאת שבהם אינה חתיכה בתהילה, וכך היה לו לשנות. במה דברים אמורים ברישא של הברייתא שחטאת טמאה שנתערבה בחטאות טהורות, החתיכה בתהילה, דווקא בשנימוכה, אבל לא נימוכה לא תעלה. משום שכשהחתיכה לא נימוכה יש בה חשיבות ואינה בתהילה. והיה לו לשנות כך, שהרי קודם צריך ללמדנו שיש חילוק באותו סוג תערובת בין חתיכה נימוכה לחתיכה שאינה נימוכה, מאשר ללמדנו חילוק בין סוג תערובת זו לסוג תערובת אחרת של חולין וקודשים. תרץ את הגמרא, תהורות בתהורות עדיף לי. הברייתא מעדיפה לדבר באופן שהתערובת הייתה של חתיכות תהורות בתהורות, ובזה לחדש שאין החתיכה עולה, משום שיש בזה הפסד מועט. משום שחידוש זה שיש אופן שחתיכת תהורה שנתערבה בתהורות אינה בתהילה, הוא חידוש גדול יותר מאשר החידוש לחלק בין חתיכה נימוכה לחתיכה שאינה נימוכה. כיוון שאף שחולקים בית הלל ובית שמאי במסכת תרומות פרק ה' משנה ד' לגבי תרומת טמאה שנתערבה בתרומת תהורה, מכל מקום עודים כולם בתרומת תאורה שנתערבה בחולין תאורים שהיא בתהילה. וכל שכן כאן שהחתיכה נימוכה, שהסברה הפשוטה היא שבתהילה. ועל כן העדיפה הברייתא לחדש באופן זה שאף על פי כן אינה בתהילה, משום שזהו הפסד מועט. מקשה הגמרא ולריש לקיש שלשיטתו העמדנו את הברייתא בחתיכה שנימוכה. מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? מה שונה הרישא שאמרו חכמים שהיא עולה ובתהילה? ומה שונה הסיפא שגם חכמים מודים שאינה עולה? והרי חתיכה שנימוכה אינה חשובה ואינה נמנית ואין טעם להחמיר ולאוסרה, משום שאין בה אלא הפסד מועט. הקושייה הזו היא דווקא לריש לקיש. אבל רבי יוחנן שהעמיד את הברייתא בחתיכה שלימה, הרי יש לחלק באופן פשוט, כפי שנתבהר לעיל, שברישא, שהברייתא עוסקת בעירוב בין חתיכת טמאה לחתיכות טהורות, ואם נאסור הכל יהיה בהפסד מרובה, החתיכה בתהילה כדין תורה. ובסיפה שגם אם נחמיר יהיה הפסד מועט, החמירו חכמים בחתיכה שלמה שלא תתבטל כיוון שדרכה להימנות. ויש סיבה להחמיר בה ולא לסמוך על ביטול. אבל הרי שלה כשמדובר בנימוכה, ורק משום כך היא בתהילה ברישה, אם כן אין סברה לחלק בזה בין הפסד מועט להפסד מרובה, ואין להחמיר בהפסד מועט ולהעמיד על דין תורה שלא תתבטל. כיוון שהוא סובר שנימוכה בתהילה משום שהאיסור אינו ניכר. ומדוע נחמיר עם ההפסד מועט? מדרץ את הגמרא מר רבשיש הברידר אבידי, אכן אין הטעם בסיפה שלא תעלה, שאין ביטול ברוב, אין החתיכה בתהילה, משום שזהו הפסד מועט. זה לא הטעם, אלא החילוק בין הרישה לסיפה הוא, שברישה מדובר בחתיכה שתמאה בתומת משקין, שאינה אסורה אלא מדרבנן. וכגון שנתמאה חתיכה מכלי שנגעו בו משקים תמאים, ומן התורה אין משקה מתמא כלי, ורבנן תיקנו שיתמא. והרי החתיכה הזו אינה תמאה כלל מדאורייתא אלא מדרבנן בלבד, ולכן אמרו חכמים תעלה. יתבטל ברוב, אבל הסיפה של הברייתא עוסקת בקודשים שנתערבו בחולין, שאם נתיר את התערובת באכילה ככל חולין, הרי שהתרנו חתיכה שאסורה מדאורייתא, שהרי זר אסור באכילת קודשים מן התורה, ולכן בזה דעת חכמים, שלא תעלה, שלא תתבטל ברוב, משום שהם סוברים שבדאורייתא מין במינו אינו בטל. אז רבי יהודה סובר שאף בדרבנן מין במינו אינו בטל, וחכמים חולקים וסוברים שבדרבנן מין במינו בטל, ולפיכך נחלקו ברישא לגבי תומת משקין שהיא דרבנן. לחכמים החתיכה בתהילה ולרבי יהודה אינה בתהילה משום שהוא סובר מין במינו לא בטל ואף שתומת משקין דרבנן. אבל בסיפה זו תומה דאורייתא ובזה מודים חכמים לכלל של מין במינו לא בטל ואף הם סוברים לא תעלה אין דין ביטול ברוב. אז לפי התירוץ הזה המחלק בין תומה דרבנן שבתהילה לקודשים האסורים מדאורייתא באכילה לזר שאינם בתהילים מבררת הגמרא אבל תומת שרץ שהתמאה דאורייתא מה יהיה דינה? לכאורה צריך הדין להיות שלא תעלה, שלא תתבטל ברוב, אם כך יש להקשות על הברייתא. עד איתני עד ששונה הברייתא בסיפה. אבל חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין טהורות לא תעלה, וחילקה בזה הברייתא בין תומא דרבנן לתערובת קודשים בחולין שדאורייתא, נפלוג וליטנה בדידה, שתחלק הברייתא בין דין דרבנן לדין דאורייתא בתומא עצמה, דהיינו, בין תומא מדרבנן לתומא מדאורייתא, וכך היה לו לתנה לשנות בסיפה. במה דברים אמורים? במה הדברים שברישה שחתיכה תמאה עולה בחתיכות תאורות אמורים כשהחתיכה תמאה בתומת משקין דרבנן? אבל בחתיכה שנתמאה בתומת שרץ שהיא תומה דאורייתא, לא. לא תעלה החתיכה, לא תתבטל ברוב, כיוון שמין במינו אינו בטל מדאורייתא. ומדוע אם כן העדיפה הברייתא לומר דין בחתיכת קודשים שנתערבה בחולין ולא אמרה חילוק קרוב יותר לדין שעסקה בו קודם לכן בחתיכה תמאה בתומה דאורייתא? מדרץ את הגמרא תאורה בתאורות עדיף לי. הברייתא העדיפה ללמדנו שאפילו חתיכת תאורה שנתערבה בחתיכות תאורות אינה בתהילה, שזהו חידוש יותר שתאורה אינה בתהילה בתאורות, כמבואר לעיל שהכל מודים שיש ביטול של תאורה בתאורות, כגון שהיא קודשים והם חולין, מאשר לומר שחתיכת תמאה מדאורייתא שנתערבה בחתיכות תאורות לא תעלה, לא תתבטל ברוב, כיוון שזהו פחות חידוש שחתיכת תמאה אינה בתהילה בחתיכות תאורות. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה מדוע לריש לקיש אמרו חכמים ברישא שתעלה ובסיפה שלא תעלה. רבא אמר החילוק בין הרישא לסיפה הוא שהדין שברישא של הברייתא עוסק בחתיכת קודשים טמאה שנתערבה בתאורות מדבר באיסור לאו. כפי שנלמד מן הפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. שהרי אף אם תתבטל החתיכה בתערובת, הרי כל התערובת היא בשר קודשים ונאכלת לכהנים, והאיסור הוא רק משום טומאת הבשר. ולכך הקלו בו חכמים לומר שחתיכת קודשים טמאה בתהילה במאה חתיכות טהורות. אבל הדין שבסיפה עוסק בחתיכה של קודשים שנתערבה בחולין שיש לחוש בו לאיסור אכילת קודשים בתומת הגוף, שהוא איסור קראת החמור יותר מלאו, ולפיכך החמירו בו חכמים שלא תעלה, שלא יהיה ביטול ברוב, ודינה של התערובת כולה כדינה של החתיכת קודשים. שהרי אם נאמר שחתיכה בתהילה ודינה של התערובת כולה כדין כל חולין, עלול להיות שיוכלו בתומת הגוף כשאר חולין, שהרי ישראל אינו נזהר לאכול חולין בתערה דווקא, ונמצא שגם החתיכה הזאת תאכל בתומת הגוף. ולכך יש מקום להחמיר ולומר שלא תתבטל. ורשי מבאר שתירוצו של רבא לא חולק על תירוצו של רבי חייא בסוף העמוד הקודם, בפי א' עמוד ב', שמעמיד את הברייתא בחתיכה נימוכה לריש לקיש. אלא רבא מוסיף על תירוצו של רבי חייא, שאחר שהקשתה הגמרא לפי תירוצו של רבי חייא, מדוע אסרו חכמים בחתיכת קודשים נימוכה שנתערבה בחולין? מתרץ רבא שזה כיוון שיש כאן איסור כרת, אז יש מקום להחמיר אפילו בנימוכה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבא, והרבא שחילק כאן בין איסור לאו לאיסור כרת, הוא דאמר בעצמו במקום אחר, כל בדאורייתא, כל איסורים שמן התורה, לא שניים הם אסורים באיסור לה, ולא שניים הם אסורים באיסור קראת. אין לנו לחלק בתקנות דרבנן משום כך, ואם חששו חכמים שיקשלו באיסור מן התורה ותקנו תקנה למנוע המכשול, לא חילקו בין איסור חמור שעונשו קראת לאיסור קל יותר שעונשו לאו. ואם כן, איך תראה צרבה כאן, שחילקו חכמים בין ביטול חתיכה אסורה באיסור קראת לביטול חתיכה אסורה באיסור לאו? אומרת הגמרא, קשיא. נשארת הגמרא בקושיה על רבה. ואיכן מצינו את דינו זה של רבה, שכל דבר שאסור מדאורייתא, לא משנה אם איסורו הוא לאו או קראת, אין לנו לחלק בתקנות חכמים משום כך. לכמן בדף קוף יוטט עמוד א', המשנה עוסקת באישה שהלכו בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, בעלך מת. הדין הוא שלא תנסה ולא תתייבם עד שתדע אם צרתה מעוברת, ומשום שאיננו יודעים אם היא זקוקה לאיבום או לא. ובאותה משנה נאמר דין נוסף, שאם הייתה לחמות במדינת הים ואין לבעלה מת אח נוסף, אינה צריכה לחשוש ולברר שמה נולד אח לבעלה, והיא זקוקה להמתין שייבם אותה. מקשה הגמרא, מדוע חששו שמה ילדה צרתה ולא חששו שמה ילדה חמותה? ואמר רב נחמן, שאם נתעברה צרתה, זה איסור קראת של אשת אח אם תתייבם, ואם נתעברה חמותה ותצא לשוק בלא ייבום, אין זה לאיסור לאו. ולאיסור קראת חששו ותקנו שתמתין, אבל לאיסור לאו לא חששו. על כך הקשה רבה, אם יש לה חשוש לספק איסור קראת באופן הזה, יש לה חשוש גם לספק איסור לאו. ורק בדינים דרבנן, כגון שתקנו הרחקה מדבר המותר שמה יבוא להיכשל בדבר האסור, מצינו שתקנו הרחקה בדבר חמור ולא תקנו הרחקה באופן קל. אבל כאן שהחשש הוא לאיסור דאורייתא עצמו, אין סברה לחלק ולומר שבאיסור דאורייתא חמור תקנו לחשוש, ובאיסור דאורייתא קל לא תקנו לחשוש. שהרי אם יש לחשוש שמה ניכשל באיסור דאורייתא, יש לחשוש כן בין באיסור דאורייתא חמור ובין באיסור דאורייתא קל. עכשיו מביאה הגמרא תירוץ נוסף על קושייתה, מדוע לריש לקיש אמרו חכמים ברישא שתעלה תתבטל ברוב, ובסיפא לא תעלה. רבשי אמר, הסיבה שהחמירו חכמים בסיפא ואמרו שחתיכת קודשים טהורה שנתערבה בחולין לא תעלה, זה משום דאב אלי דבר שיש לו מתירין, שהרי חתיכת בשר הקודשים מותרת באכילה לכהנים בעזרה, וכל דבר שיש לו מתירין ונתערב אפילו באלף לא בטיל, אין לו דין של ביטול ברוב. דוחה הגמרא את תירוצו של רבשי ואומרת, ועד רבשי בדותא היא, לא כך אמר רבשי מעולם, משום שהכלל של דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל נאמר באופן שהדבר אסור עכשיו ועתיד להיות מותר לאחר מכן, ומכיוון שהוא עתיד להיות מותר, החמירו ואמרו שאינו מתבטל ברוב, אלא יש להמתין עד הזמן שבו יהיה מותר, כגון ביצה שנולדה ביום טוב שהיא אסורה עכשיו באכילה עד למוצאי יום טוב, ואם נתערבה בביצים אחרות, אפילו אם נתערבה באלף, הביצים כולן אסורות, וזאת כיוון שלמוצאי יום טוב תהיה הביצה מותרת באכילה, אז אל לנו להתיר את התערובת כולה באכילה כבר ביום טוב, אלא התערובת כולה אסורה עד מוצאי יום טוב. אבל חתיכת קודשין אינה דבר שיש לו מתירים, שהרי למען, לגבי מי שייך לומר שהחתיכה אסורה עכשיו ותהיה מותרת אחר כך, היא לכהן, משרשרי. אם לכהן, הרי מותר הוא לאוכלה כבר עכשיו, והיא לישראל, הרי לעולם הוא אסור באכילת קודשים. ואין כל זמן שבו ניתן לומר שהחתיכה אסורה עכשיו עתידה להיות מותרת לאחר מכן. ומסיקה הגמרא, משום כך אמרנו, אלא עד רבשי, בדותאי. לא אמר כך רבשי מעולם. שבה הגמרא לברר את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי תרומה בזמן הזה, האם היא מדאורייתא או מדרבנן. מקשה הגמרא, וסבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא? האם סובר רבי יוחנן שתרומה בזמן הזה זה מדאורייתא? והתניא, שנינו ברייתא במסכת פסחים בדף ט' עמוד ב', וכן במסכת נזיר בדף ל"ו עמוד ב', שתי קופות המלאות תבואה, קופה אחת של חולין וקופה אחת של תרומה, ולפניהם עומדות שתי סעין של תבואה, סעה אחת של חולין וסעה אחת של תרומה, ונפלו אילו הסעין בתוך אילו הקופות, סעה בכל קופה, ואין לנו יודעים איזו סעה נפלה באיזו קופה, ויש להסתפק שמה נפלה הסעה של התרומה בתוך הקופה של החולין, ועכשיו היא אסורה. הדין הוא הרי אילו החולין שבקופה של החולין, מותרים באכילה לכל אדם וגם לזר, שאני תולה ואומר שהסעה של התרומה לתוך קופת התרומה נפלה, והסעה של החולין בתוך קופת החולין נפלו. המושג הזה שאני אומר היא סברה לתלות לכולה בדינים דרבנן, משום שתולין את הכלכלה במקולקל, שיותר מסתבר לומר שהתרומה נפלה לקופת התרומה והחולין נשארו בחזקתן שהן מותרות לאכילה, מלומר שנפלה התרומה לקופת החולין. וממשיכה הגמרא את הקושייה, הרי מצינו שנחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן, באיזה אופן נאמר הדין הזה של הברייתא. ואמר ריש לקיש, והוא, מתי יכול אני לתלות ולומר שהחולין נפלו לתוך החולין לתירן לזהר? דווקא כשרבו החולין שבקופה על סעת התרומה שעמדה לפני הקופות, וכגון שבקופה היו שני סעים של חולין, שבאופן זה אפילו אם אכן נפלה סעת התרומה לתוך קופת החולין, עדיין יש לסמוך על ביטול ברוב, דהיינו ביטול של אחד בשניים, שזה דין ביטול מדאורייתא, וכיוון שכך אפשר גם לתלות שלא כך קרה, אלא החולין נפלו לתוך החולין. אבל אם הייתה רק שאה בקופת החולין, שאם אכן נפלה התרומה לתוכה לא בטלה ברוב, אין סומכים על היתר האמור. ורבי יוחנן אמר, שהברייתא עוסקת גם באופן שהייתה בקופת החולין רק שאה אחת, ואף על פי שלא רבו חולין שבקופת החולין על שאת התרומה שעמדה לפני הקופות, מכל מקום יש לתלות ולומר שדווקא כך הראה שהחולין לחולין והתרומה לתרומה, ולא להפך, ולהקל ולסמוך על כך שהחולין נפלו לקופת החולין, וכל מה שבקופה מותר לאכילה לזרים. מסיימת הגמרא את הקושיה על רבי יוחנן, בשלמה לריש לקיש, אף שהוא סובר שתרומה בזמן הזה דרבנן, ואם כן היה אפשר לתלות לכולה ולומר שאני אומר גם ללא רוב, כמו כל ספייקה דרבנן שהוא לכולה, מכל מקום ייתכן שצריך גם ביטול ברוב, משום דקסבר, שבדרבנן נמי ריבויה ודבעינן, שיחמירו חכמים בתרומה דרבנן ועשהו הקשל תורה לעניין זה שלא תתבטל בלא רוב, כדי שלא יטעו להתיר בלא רוב גם איסורים דאורייתא. אלא לרבי יוחנן הסובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא, ואם כן, הרי הספק לכאן נפלה התרומה הוא ספק בדאורייתא. אז קשיא קשה על רבי יוחנן, כיצד אפשר לסמוך בדין דאורייתא על תלייה זו של אני אומר, בלי שיהיה ביטול ברוב, והרי אין תולים לכולה, משום שאני אומר, אלא בדרבנן. מתרצת הגמרא, אמני, רבי יוחנן יתרץ ויאמר ברייתא זו של שתי קופות כשיטת מי נאמרה? רבנני. בשיטת חכמים נאמרה, הסוברים שתרומה בזמן הזה, דרבנן. ואנה דהמרי מה שאמרתי שאנדרויגנוס מאכיל את אשתו הישראלית אפילו בחזה ושוק שהם מן התורה? כרבי יוסי אמרתי כן, שהוא התנה ששנה במשנתנו לאל בדף פי א' עמוד א', שאנדרויגנוס מאכיל בתרומה, והוא סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא, אבל לרבנן אין התרומה בזמן הזה מן התורה. מביאה הגמרא ראיה שרבי יוסי לשיטתו בסדר עולם שתרומה בזמן הזה דאורייתא, דתניא, שנינו בברייתא המופיע במסכת נידה בדף מ"ו עמוד ב', ברייתא נקראת סדר עולם. ברייתא זו מצויה היא בידינו אף כיום, וכפי שנמסר לנו בגמרא, המחבר של הברייתא הזו, רבי יוסי בר חלפתא. וברייתא זו דורשת את הכתובים שיש להם שייכות לדברי הימים של מין בריאת אדם הראשון ועד הבית השני. ולברייתא הזו קוראים כיום סדר עולם רבה, משום שלבד ממנה מצוי בידינו כיום גם סדר עולם זוטה. אם כן, דתניא שנינו בברייתא נקראת סדר עולם, נאמר בפסוק בספר דברים פרק למד פסוק ה', והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ותבך וירבך מאבותיך. לכאורה קשה מדוע כפל הכתוב את המילה ירושה, אלא לומר לך ירושה ראשונה שבימי יהושע ושנייה שבימי עזרא יש להן, ושלישית אין להן. בשתי הפעמים הללו שבימי יהושע ובימי עזרא היו צריכים לרשת ולקדש את הארץ. הן בימי יהושע שהייתה זו הפעם הראשונה שנכנסו אליה, וכן בימי עזרא שהיו צריכים לחזור ולרשתה. ולא הייתה שלהם מחמת הירושה הראשונה, משום שכשגלו בטלה קדושת הארץ והיה צורך לרשתה ולקדשה בשנית. ושלישית אין להם ששוב לא בטלה קדושת הארץ בגלות טיטוס שבחורבן בית שני, אלא היא קדושה עולמית. ולכן אין צורך לשוב ולרשתה ולקדשה. ומכיוון שלא בטלה קדושת הארץ, הרי תרומה בזמן הזה היא דאורייתא. ואמר רבי יוחנן מנתן הסדר עולמי הוא בעל הברייתא הזו הנקראת סדר עולם, רבי יוסי. ומכאן שהוא סובר שתרומה בזמן הזה היא דאורייתא, אבל כן סבר רבי יוחנן שכשאמר רבי יוסי במשנתנו שאנדרויגנוס מאכילה בתרומה, מוכח מכך שסובר שהוא זכר גמור ולכן יכול להאכילה בתרומה דאורייתא, ואם כן יכול להאכילה אף בחזה ושוק. ומכל מקום רק לשיטת רבי יוסי זה כך, שהתרומה בזמן הזה זה דאורייתא, אבל הברייתא של שתי קופות יש להעמידה כרבנן. והם סוברים שתרומה בזמן הזה דרבנן, ולכן קופת החולין מותרת לרבי יוחנן, אפילו שלא רבו חולין על התרומה. משום שבדינים דרבנן אפשר להתיר על ידי שאני אומר ואין צורך ברוב. ובכך מיושבת קושיית הגמרא על רבי יוחנן מהברייתא הזו של שתי קופות. וריש לקיש שסבר בשיטת רבי יוסי שתרומה בזמן הזה דרבנן, יתרץ שרבי יוסי שנה את הברייתא אבל לא סבר כך. כך תוספות בדיבור המתחיל ואין לאל בדף פי א' עמוד א', וכך עם הסקנת הגמרא במסכת נידה בדף מ"ו עמוד ב', שרבי יוסי תני לה ולא סבר לה. ורבי יוחנן שהוכיח מהברייתא הזו שרבי יוסי סובר כך, שתרומה בזמן הזה דאורייתא, סובר שתני לה וסבר לה. לאחר שתרצה הגמרא שדברי רבי יוחנן שאין צורך ריבוי בדין של שני קופות, וזה משום שדין זה אמור לדעת רבנן הסוברים שתרומה בזמן הזה דרבנן, שבה הגמרא לברר מהי אכן דעת רבי יוחנן לגבי רוב בדינים דרבנן. מקשה הגמרא וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא בעינן ריבויה, וכי כך סבר רבי יוחנן שבדינים דרבנן אין צריך רוב, ואפילו אם נפלה התרומה לקופת החולין בתילה, ואתנן, שנינו במשנה במסכת מקוואות, פרק ז' משנה ב'. מקווה שיש בו 40 שיאה מכוונות מדויקות, שאין בו יותר מהשיעור הנצרך להכשר מקווה, אלא בדיוק 40 שיאה של מי גשמים, והלך אדם ונתן לתוך המקווה שיאה אחת של מי פירות הפסולים למקווה, מי פירות פסולים מדאורייתא לטבול בהם, ורק מים שאובים כשרים מדאורייתא ופסולים מדרבנן, ואין תוספת זו של מים פסולים פוסלת את המקווה, מאחר והמקווה כשר בלעדיהם והם בטלים בתוכו, ואחר כך נטל שיאה מתוך המקווה ונתמעטו המים, ושוב יש בו רק 40 שיאה מכוונות, מדויקות, בכל מקרה המקווה כשר. ואף שהשיאה שנטל היא ברובה מי גשמים, ונמצא שאין במקווה עכשיו אלא 39 שיאים של מי גשמים. מכל מקום המקווה כשר, כיוון שהשיאה של מי פירות שנתן לתוכה קודם, בטלה והצטרפה לשיעור המקווה, ועל כן גם עכשיו, כשהוא שב ונוטל שיאה, עדיין נשארו במקווה 40 שיאה כשרים. ואומנם אם יעשה להפך ויטול שיאה, ואחר כך ייתן שיאה של מי פירות, ייפסל למקווה לגמרי, משום שכיוון שנטל שיאה, נפסלה המקווה שאין בה כבר 40 שיאה, ומי הפירות שנתן אינם משלימים את השיעור כדי להכשיר את המקווה, אלא על ידי ביטול אם נותן ואחר כך נוטל. כך מסביר רש"י. ממשיכה הגמרא את קושייתה ומביאה ראיה שלדעת רבי יוחנן, צריך רוב בדינים דרבנן. ואמר רבי יהודה בר שילה, אמר אבסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יהודה בר שילה בשמו של רב אסי שאמר בשמו של רבי יוחנן, שמקווה זו כשירה אף אם עשה כן עד רובו, שחזר על המעשה הזה של נטילת ונתינת שיאה עד רובו, וכפי שהגמרא תבהר מיד. מבררת הגמרא מה היא לה, והאם אין כוונת רבי יוחנן באומרו עד רובו, דנשתייר רובו, שלא יתירו לעשות כן, אלא 19 פעמים, שאז אפילו אם נניח שבכל פעם שנטל שיאה עלתה בידו שיאה שלימה של מי גשמים, מכל מקום יודעים לנו בבירור שנשתיירו במקווה 21 שיאים מי גשמים, ולפיכך המקווה כשר, משום שסוף כל סוף יש בו רוב מי גשמים. ומכיוון שפסול זה אינו אלא מדרבנן, ואף על פי כן לא התיר רבי יוחנן להחליף חצי מהמים בדרך זו, אלא יוטט שיאים בלבד, דהיינו פחות ממחצה, מוכח שהוא מצריך רוב גם בדינים דרבנן. ולכן לא התיר לעשות כן 20 פעמים, משום שאז לא יוותרו במקווה אלא 20 שיאה מי גשמים, שהם חצי מכמות המים, ולא יהיה רוב מים כשרים. דוחה הגמרא ואומרת לא, שמא אין כוונת רבי יוחנן במילים עד רובו, אין כוונתו שיש להשאיר רוב מי גשמים במקווה, אלא כוונתו דלא נשקול רובו, שלא יעשה כן 21 פעמים, שאז יישארו במקווה רק 19 שיאים מי גשמים שהם מיעוט, והתבטלו המיעוט במאה הפירות הפסולים, אלא יעשה כן רק עד 20 פעמים, כדי שישארו במקווה 20 שיאים מי גשמים. אבל באמת אין צריך שישארו רוב מי גשמים, ודי בכך שישארו מחצה מי גשמים כשרים. ואם כן, אין להוכיח מן המשנה של מקווה שסבר רבי יוחנן שצריך רוב בדינים דרבנן, שהרי איננו יודעים מה כוונתו במילים עד רובו. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא ויבא את אימה, אם תרצה תאמר שאכן בדינים דרבנן יש צורך ברוב, וגם רבי יוחנן מודל הזה, וגם במקווה כוונת רבי יוחנן באומרו עד רובו, שיש להשאיר רוב מי גשמים במקווה. ועל הקושייה מן הברייתא של שתי קופות ששם לא יצריך רבי יוחנן רוב, ניתן לתרץ שאיני אחא שונה הדבר כאן בדין של שתי קופות, דאיקא למימר שאני אומר, שאפשר לתלות ולומר שהחולין הם אלו שנפלו לקופת החולין, ובאופן זה לא יהיה כאן איסור כלל, ולכן אין צריך רוב, ודי בכך שכמות החולין שווה לכמות התרומה כדי לתלות ולהתיר. אבל במקווה, מאחר שהמים מתערבים מיד, אי אפשר לתלות ולומר שכאשר נטל שיאה את אותה השיאה הפסולה נטל, משום שקרוב לוודאי שלא כך היה, וכיוון שאי אפשר לתלות כך, יש צורך ברוב, כמו בכל דינים דרבנן, שצריך בהם רוב. יוצא למסקנת הגמרא, אין צריך במקווה שיעור ביטול מדרבנן, אלא די ברוב, ואף שאין במקווה תליה לכולה של שאני אומר. ומדוע? הרמב"ן ביאר, כיוון שכל פסול שהובינו דרבנן, ורק בייסורים שיש להם עיקר מן התורה, צריך שיעור של 60 או 100 או 200, כל אחד לפי מה שהוא איסור. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת הראשונה של רבי יוחנן וריש לקיש, שרבי יוחנן סבר שאנדרוגינוס, כהן, מאכיל את אשתו גם בחזה ושוק, ולא רק בתרומה, כיוון שהוא זכר גמור לכל דבר גם לדינים דאורייתא, וריש לקיש סבר שאינו מאכיל אלא בתרומה דרבנן, ואין סומכים על כך שהוא זכר לגבי דינים דאורייתא. מקשה הגמרא, תנן שנינו במשנתנו, אנדרוגינוס נושא. משמע שהוא זכר גמור ורשאי לישא אישה לכתחילה ונישואיו נישואין גמורים לכל דבר, כשיטת רבי יוחנן, וקשה אם כן על ריש לקיש שסבר שאינו זכר גמור. כי אם לא היו נישואיו נישואין גמורים לכל דבר, היה למשנה לומר אנדרוגינוס שקידש קידושיו קידושין. תרץ את הגמרא את שיטת ריש לקיש, תני כוונת המשנה לומר אם נסע, שרק אם נסע בדיעבד יש לראות את נשואיו כנשואין ולהצריכו לתת גט משום ספק זכר. ולזה גם ריש לקיש מודה שיש להחמיר עליו כזכר. מקשה הגמרא, והאנדרוגינוס נושא קטני. כך שנינו במשנה ולא אם נסע, משמע מלשון המשנה שמותר לו לישא לכתחילה, וכיצד אפשר לדחות את הדיוק הזה ולומר שיש לגרוס באופן אחר. מנסה הגמרא לדחות את הקושיה ושואלת על דברי המקשה, ולטעמך לשיטתך שלשון אנדרוגינוס נושא משמעותו שנשואיו נשואין לכתחילה, יש לשאול מהי אבל לא נישא. מדוע אומרת המשנה בהמשך שאנדרוגינוס אינו נישא, שמשמעותו הוא שמלכתחילה מעיקר הדין אינו נישא? הרי פשוט הוא שאם רשאי לישא לכתחילה הרי נחשב כזכר גמור, ואם כן אין צריך לומר שאינו נישא. אלא מהי על כוחך נצטרך לפרש ולומר גם לרבי יוחנן שנישא הוא אכן לשון דיעבד, וכוונת המשנה היא לומר שאפילו אם בדיעבד נישא אין נשואיו נשואין, ואם כן יש ליישב גם את שיטת ריש לקיש ולומר שמה שאמרה המשנה אנדרוגינוס נושא זה גם כנמי לשון דיעבד, שאם נשא נשואיו נשואין ואינו לשון לכתחילה שרשאי הוא לישא. ואם כן אין להקשות מלשון המשנה על שיטת ריש לקיש, כי המשנה כולה עוסקת בדיעבד וכך היא מתפרשת. אנדרוגינוס שנשא נשואיו נשואין, אבל אנדרוגינוס שנישא אין נשואיו כלום. דוחה הגמרא ואומרת אמרי לא, אין דיני המשנה אמורים רק בדיעבד אלא נושא לכתחילה משמע, כדברי רבי יוחנן שהוא זכר גמור ונשואיו נשואין גמורים. ואם כן קשה מלשון המשנה על שיטת ריש לקיש. ומכל מקום, אבל לא נישא שאמרה המשנה בסעיפה, אין הכוונה שאינו נישא לכתחילה ואם נישא נשואיו נשואין, אלא כוונת המשנה היא דיעבד נמי לו, שאינו נישא כלל ואם נישא לזכר אחר אין הנישואין כלום. ואין לדייק מן הסעיפה לרישה, משום שאגב הרישה נקטה המשנה גם בסעיפה לשון שלכתחילה, אבל הדין הוא שנישואיו אינם כלום, אפילו לא בדיעבד. אז מסקנת הגמרא היא שלשון המשנה מדויקת כדברי רבי יוחנן, שאנדרוגינוס הוא כזכר גמור, וקשה על ריש לקיש שסבר שאינו אלא ספק זכר. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן שאנדרוגינוס הוא זכר גמור, ועמי דקטני סיפה, מתוך שנאמר בסיפה של משנתנו, רבי אליעזר אומר אנדרוגינוס חייבים עליו סקילה כזכר, מכלל דתנא קמא, מתוך זה משמע שתנא קמא, דהיינו רבי יוסי שאמר נושא אבל לא נישא, חולק בזה על רבי אליעזר, שרבי אליעזר בא להחמיר ולחייב סקילה. ותנא קמא ספוקי מספקלי, מסתפק אם הוא זכר גמור ואפשר לחייב סקילה את הבעליו, או שאינו אלא ספק זכר ואי אפשר לחייב סקילה את הבעליו. ומוכח אם כן כדעת ריש לקיש בשיטת רבי יוסי שאנדרוגינוס הוא ספק זכר. דוחה הגמרא ואומרת לא זוהי מחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר, אם הוא זכר ודאי וחייבים עליו סקילה או ספק והבעל אף פטור, אלא בין למר ובין למר מפשט פשיט עלי שהוא זכר גמור כדעת רבי יוחנן, ואף לתנא קמא הבעל זכרותו חייב סקילה ככל בא על הזכר, אלא היא כבעיני הוא סקילה משני מקומות. מחלוקתם היא האם בביאה בשני המקומות זכרותו ונקבותו חייבים סקילה, או שרק בביאה דרך זכרותו. דמר סבר תנא קמא סבר שחייבים עליו סקילה משני מקומות, ולא רק בבא עליו בזכרותו, אלא אף אם בא עליו בנקבותו. ומר סבר רבי אליעזר סבר שחייבים עליו סקילה רק כזכר, רק דרך זכרותו, אבל הבא עליו בנקבותו פטור מסקילה. דנה הגמרא האם להלכה פוסקים כרבי יוסי במשנתנו שאנדרוגינוס הוא זכר גמור ומאכיל בתרומה או לא. אמר רב, ליתא למתניתין מקמי ברייתא, משנתנו שבה אמר רבי יוסי את דינו שאנדרוגינוס הוא זכר גמור ומאכיל את אשתו בתרומה, נדחית מחמת ברייתא שבה חזר בו רבי יוסי ואמר שאנדרוגינוס אינו זכר אלא ספק. דתניא שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת ביקורים, רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריאה בפני עצמה הוא, ולא הכריעו בו חכמים עם זכר עם נקבה, הרי שחזר בו רבי יוסי וסבר שהוא ספק ולא כמו שאמר במשנה. שואלת הגמרא מדוע אמר רב שהמשנה נדחית מפני הברייתא, הרי עד הרבה יש לומר להפך, ליתא לברייתא מקמי מתניתין, שהברייתא היא זו שנדחית מפני המשנה, ודעת רבי יוסי לפי זה היא שאנדרוגינוס הוא זכר גמור כמבואר במשנה. ושאלת הגמרא היא מדוע איננו מניחים שהברייתא והמשנה אינם שתי דעות של תנאים בדעתו של רבי יוסי, ואז הסברה הפשוטה היא שהברייתא נדחית מפני המשנה. ובמקום זאת אנחנו אומרים שאין כאן מחלוקת, אלא שרבי יוסי חזר בו בברייתא מדעתו במשנה. עונה הגמרא מדשבקי רבי יוסי לבר זוגי, מכך שהניח רבי יוסי לבן זוגו במשנה שהוא רבי שמעון ואמר בברייתא את דבריו לבדו, שמאמינה אדר בי. מוכח מכך שאין כאן שתי דעות תנאים בדעת רבי יוסי, ונחזיק אם כן את דעתו של התנא של המשנה לעיקר, אלא חזר בו רבי יוסי בברייתא משיטתו במשנה, ודעתו היא שאנדרוגינוס הוא ספק, ולכן נדחים דבריו במשנה. כאילו הייתה זו מחלוקת תנאים כיצד סובר רבי יוסי, הייתה גרסה בברייתא צריכה להיות כמו במשנה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס בריאה בפני עצמה. ומכיוון שדבריו של רבי יוסי בברייתא נאמרו בלא רבי שמעון, אלא הוא לבדו סובר כך, משמע שאין מחלוקת הנעים בדעתו, אלא שחזר בו מדבריו במשנה. ואילו רבי שמעון לא חזר בו, ולכן לא הוזכרה דעתו בברייתא. ושמואל אמר, ליתא לברייתא מקמי מתניתין, ושמואל סבר שהברייתא נדחית מפני המשנה, ודבריו של רבי יוסי במשנה הם העיקר. ודעת רבי יוסי, שאנדרוגינוס הוא זכר גמור, ושלא כדברי הברייתא, בדעת רבי יוסי. שואלת הגמרא, מדוע אמר שמואל שהברייתא נדחית מפני המשנה? אדרבה, דווקא לדעת שמואל ישנה סברה לומר להפך, ליתא למתניתין מקמי ברייתא, שהמשנה נדחית מפני הברייתא, דאשמינא לשמואל, שמענו לשמואל במקום אחר. לאל בדף מ"א עמוד א', החמיר שמואל כדעת רבי יהודה בן בתירא המובאת שם במשנה. הוא במסכת מגילה בדף חי עמוד ב' ביארה הגמרא ששמואל חושש לדעת יחיד המחמיר במקום רבים המקילים. אז אם כן, שמענו את דעתו של שמואל במקום אחר, דחי שחושש אפילו ליחידה, אפילו לדעת יחיד. ואם כן, גם כאן יש לומר שאף שלדעת התנא במשנה רבי יוסי סובר שאנדרוגינוס הוא זכר גמור, נחשוש לדברי התנא בברייתא הסובר של רבי יוסי הוא ספק זכר, ולא נחזיקנו כזכר גמור המאכיל, אלא כספק ומספק לא יאכיל. מדרץ את הגמרא, הני מילי דבר זה שחושש שמואל לדברי יחיד ומחמיר כמותו, הוא רק כלא מתעקרא מתניתין, שדברי המשנה אינם נעיקרים מחמת דברי היחיד, אלא היחיד מחמיר יותר. כגון לאל בדף מ"א עמוד א' בשומרת יבם, שהלך אחד מן האחים וקידש את אחותה של אשת המת, שלדעת רבנן יכול לכונסה, ורבי יהודה בן בתירא מחמיר ואומר, אמתן עד שיעשה אחיך מעשה, ואל תקנוס קודם שיחלוץ או ייבם. ובמקום כזה סבר שמואל שיש לחשוש ולהחמיר להלכה כדברי היחיד, למרות שהרבים מקילים. אבל כי מתעקרא מתניתין, כשדברי המשנה נעיקרים על פי דברי היחיד, כגון כאן שבברייתא המבואר שדעת רבי יוסי שהוא ספק וזה הפך מדברי המשנה, לא חייש, לא חושש שמואל לדעת היחיד, אלא פוסק את דברי המשנה ואפילו לכולה. משום שאם יחמיר שמואל כמו הברייתא במקום שיש משנה להפך, נמצא שדברי המשנה נעיקרים. ממשיכה הגמרא לברר מהי ההלכה באנדרוגינוס. אמרי בי רב משמי דרב, אמרו בבית מדרשו של רב, ורשי מבאר שהכוונה לרבון התלמידו של רב משמו של רב, הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה, הלכה כדברי רבי יוסי באנדרוגינוס במשנתנו שאנדרוגינוס הוא זכר גמור, ובדין הרכבה שתבאר הגמרא להלן. ושמואל אמר, הלכה כרבי יוסי בקושי, בדין מקשה לילד המבואר לקמן ובקידוש, בדין האוסר ומקדש את תבואת חבירו באיסור כליים. ולכמן בדף ג' עמוד ב' תברר הגמרא מה דעתו של שמואל באנדרוגינוס ובהרכבה, ומה דעתו של רב בקושי ובקידוש. אבל כאן לא שמענו מחלוקת אלא ארבעה פסקים שונים. רב פוסק רבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה, ושמואל פוסק רבי יוסי בקושי ובקידוש. מבאר את הגמרא מהם הדינים הללו. אנדרוגינוס שאמר רב שהלכה בו כרבי יוסי, הדה אמרן, הוא הנידון שבו עסקנו כעת, שסובר רבי יוסי שדינו של אנדרוגינוס כזכר גמור. הרכבה שאמר רב שהלכה בה כרבי יוסי, המשנה במסכת שביעית, דתנן, מסכת שביעית פרק ב' משנה ו', וכן במסכת ראש שנה בדף י' עמוד ב', הוזכרה המשנה הזו. אין נוטעין אילן ואין מבריחין גפן, הברכה היא כיפוף זמורת הגפן לאדמה וכיסויה באפר, ונקראת הברכה משום כפיפת הגפן היא כאדם הקורע על ברכיו. ומטרת ההברכה, שהענף המחוסה באדמה ישריש גפן חדשה, ואין מרכיבין ענף בתוך אילן, היינו שחורצים את האילן ומכניסים בחריץ את הענף או צורות נוספות של חיבור ענף לאילן, ואסור לעשות כן שלא באותו מין משום כליים. אבל כאן המשנה עוסקת בהרכבת ענף באילן של אותו המין, כגון זית בזית, ועושים כן כשכוחו של הענף חלש יותר או להפך. אז אם כן, נאמר במשנה במסכת שביעית, אין נוטים אילן ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, משום שקליטת הענף, תחילת יניקתו וחיבורו, נעשית 30 יום אחר הנטייה, ואם איתה פחות מ-30 יום קודם שביעית, תהיה הקליטה בשביעית, ואם נטע ויבריך וירכיב בתוך 30 יום יעקור, משום שהקליטה נעשית בשביעית. רבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר, כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים שוב אינה קולטת, כיוון שהקליטה יכולה לעשות בתוך שלושת הימים הראשונים בלבד, ומותר אם כן להרכיב עד שלושה ימים קודם ראש השנה. ולא רק הרכבה אלא אף נטייה והברכה. ונקת הרכבה לרבותה, שאפילו הרכבה שאינו נוח להשתרש ולהתאחות יחד, די בשלושה ימים וכל שכן נטייה והברכה. כך מסביר התפארת ישראל. רבי יוסי ורב שמעון אומרים שהקליטה יכולה לעשות עד שתי שבתות, עד שבועיים, ולשיטתה מותר להרכיב עד שתי שבתות קודם ראש השנה של שביעית. ועל כך אמרו בי רב משמו של רב, שהלכה כרבי יוסי בהרכבה שאסור משתי שבתות קודם השביעית. אגב, הבאת המשנה הזו מביאה הגמרא ממרא מפרשת את המשנה. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע לדברי האומר 30 לתנא קמא הסובר שהקליטה נעשית אחר 30 יום, צריך 30 ו-30. אסור ליטה ולהרכיב כבר מ-60 יום קודם ראש השנה, כיוון ש-30 יום קודם השביעית אסורים משום תוספת שביעית. ולכן אסור לא רק ליטה בהם, אלא גם אסור שהנטייה תיקלט בהם, שזמן זה הוא כשביעית לכל דבר. ודרשו זאת בגמרא במסכת מועד קטן בדף ג' עמוד ב' מן הפסוק, בחריש ובקציר תשבות, שהוא מיותר. שרי כבר נאמר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אלא תנה הוא עניין לחריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית. וכיוון שכך אסור ליטה ולהבריך ולהרכיב 30 יום קודם ה-30 הללו, כדי שלא תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת שביעית. לדברי האומר שלושה, לרבי יהודה שאמר שהרכבה נקלטת בתוך 3 ימים, צריך 3 ו-30, אסור ליטה להבריך ולהרכיב 33 ימים לפני כניסת שנת השביעית, 3 ימים לפני ה-30 של תוספת שביעית, שאם איתה אז, תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת. לדברי האומר 2 שבתות, לרבי יוסי ורבי יהודה שאמרו שזמן הקליטה הוא 2 שבתות, צריך 2 שבתות ו-30. אסור ליטה ולהבריך ולהרכיב 2 שבתות קודם ה-30 של תוספת שביעית, כדי שלא תיקלט הנטייה בתוך זמן התוספת. עכשיו מפרשת הגמרא את הדינים שלגביהם אמר שמואל, שהלכה כרבי יוסי, ושמואל אמר, הלכה כרבי יוסי בקושי וקידוש. מהו קושי? דתנן. שנינו במשנה במסכת נידה בדף ל"ו עמוד ב'. הרואה דם סמוך ללידה מתוך קושי הלידה, אין דם זה מטמא אותה כזיבה, משום שהוא מחמת הוולד. מדין תורה יש לאישה ימי נידה וימי זיבה. בימי נידה תמאה 7 ימים, ואינה צריכה למנות נקיים כלל. אלא אם פסק אדם מלזוב, תובלת ומותרת מיד. לאחר ימי נידה ישנם י"א ימים הקרויים ימי זיבה. ואם ראתה בהם 3 ימים רצופים, צריכה למנות 7 נקיים. המשנה הזאת במסכת נידה עוסקת בימי זיבה של העומדת ללדת, שאף שראתה 3 ימים רצופים יש לדון, האם הראייה הזו היא מחמת הזיבה והיא תמאה, או מחמת הוולד והיא תאורה. ואין הזבה תמאה, אלא כשהיא זבה מחמת עצמה, ודרשו זאת מן הפסוק בספר ויקרא, פרק ט"ו, פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה, דווקא אם זב דמה מחמת עצמה תמאה, אבל אם זב מחמת הוולד, אינה תמאה תומת זיבה, אלא רק תומת יולדת ככל יולדת. שואלת המשנה, ראתה דם קודם לידתה, עד כמה זמן יהיה כישויה של המקשה לילד קודם הלידה, ועדיין נתלה לומר שראייתה את הדם היא מחמת קושי הוולד ולא מחמת זיבה? וכמבואר במשנה שם שהיא מפסיקה להצטער מעט לעט קודם הלידה, יממה לפני הלידה וברר למפרע שאין אדם מחמת הוולד אלא מחמת זיבה, ואז דינה כי יולדת בזוב. כעת דנה המשנה בראתה ולא הפסיקה מלהצטער אפילו מעט לעט כמה זמן יהיה הצער קודם הלידה, שיהיה אפשר לתלות זאת בלידה ולטהר את היולדת הזו מתאומת זיבה. רבי מאיר אומר או 40 או 50 יום, אפילו ראתה דם 40 או 50 יום קודם הלידה על ידי קושי, כלומר שהיא גם מצטערת שאז יודעים שדם זה הוא מחמת קושי הלידה, וכן שלא הפסיקה מלהצטער ומלראות קודם הלידה, אינה תמאה כזבה שצריכה לספור 7 נקיים, אלא תולים שאדם הוא מחמת הוולד והיא תמאה ככל יולדת שאינה צריכה ספירת 7 נקיים, אלא ספירת ימי לידה בלבד. ראינו 40 ימים לבריאה ו-50 לחולה, כמבואר שם בגמרא במסכת נידה בדף ל"ז. ובייר המאירי שהחולי מנדנד את הוולד וממהר את הלידה. רבי יהודה חולק ואומר, דיה חודשה, אין לתלות את ראיית אדם המוקדמת כל כך מן הלידה בקושי הוולד, ואם ראתה 40 או 50 יום קודם הלידה, הרי היא תמאה כיולדת בזוב, ורק בראתה בחודש התשיעי, אפשר לתלות את אדם בקושי הלידה ולתארה מזוב. ובייר רשי שאין החודש נמנה מחודשי הלידה, והיינו שאין כוונת רבי יהודה ל-30 יום קודם הלידה, כשם שסבר רבי מאיר 40 ו-50 יום, אלא כוונתו היא לחודש בו היא יולדת, שאם ילדה בבית בחודש, אין לה אלא בית ימים, שנקראים חודש תשיעי, ובהם בלבד אין ראיית אדם מתמת, ותולים את הדם בוולד, אבל דם שראתה קודם לכן, אף שהזמן סמוך מאוד ללידה, מכל מקום זהו חודש אחר, ואי אפשר לתלות דם זה בקושי הלידה, שהרה בחודש האחר כך. וההסבר לכך הוא, משום ששיפור הגרים, דהיינו שופר בית הדין שתוקים בו כדי לקדש את החודש, הוא הקובע את ימי החודש. וחודש תשיעי שאמר רבי יהודה, היינו החודש בו היא יולדת. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אין קישוי יותר משתי שבתות, אין לתלות את הדם בקישוי הוולד ולטהרה מן הזוב, אלא אם הוא בשתי השבועות הסמוכות ללידה, אבל אם ראתה קודם לכן, נתמת ככל זבה וצריכה ספירת 7 נקיים. ולכל השיטות די בכך שחלק מג' ימי הראייה יהיו בתוך הזמן שבו תולים בוולד. וכבר אין לצרף ראיית ג' ימים כדי לטמא בזיבה. ואף אם התחילה ראייה בית ימים קודם 2 שבתות ונמשכת לתוך ה-2 שבתות, הרי את היום השלישי אפשר לתלות בקושי הוולד, ובלבד שלא יבריאה מן הצער עד הלידה. ואם אין ג' ימי זיבה, אינה טמאה כזבה. ופסק שמואל שהלכה כרבי יוסי שקישוי הוא בשתי שבתות בלבד. קידוש שאמר שמואל שהלכה בו כרבי יוסי מהעוד אתנן. נאמר במשנה במסכת קיליים פרק ז' משנה ד', המסכך גפנו על גבי תבועתו של חברו באופן שהם מתערבים זה בזה, וגדלו כשהם מעורבים עד שהוסיפו שיעור אחד מ-200, הרי זה קידש, הרי התערובת כולה אסורה משום קיליים, וחייב המסכך שהוא בעל הגפן באחריותו של בעל התבועה וצריך לשלם לו את דמי התבועה שנאסרה באיסור קיליים משום סיכוכו. אלו הם דברי רבי מאיר, וחיובו בדיני נזיקין אומר הריטב"א מצד גרמי, שזה יותר מגרמה ופחות ממזיק בידיים. אלה כאמור דברי רבי מאיר, רבי יוסי ורבי שמעון חולקים ואומרים, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ואינו יכול לאסור את תבועת חברו בסיכוך הזה, למרות שגפנו שלו נאסרת, ועל כך פסק שמואל שהלכה כרבי יוסי שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מה שונה הדבר מנותן נבילה לתוך תפשיל של חברו שנאסר הכל? מבארים התוספות שדווקא בדבר התלוי במחשבה נאמר הכלל הזה שאין אדם יכול לאסור את של חברו, אף שיכול במחשבה כזו לאסור את שלו. ובקיליים הדבר תלוי במחשבה שחושב להשאירה מעורבים זה בזה. אבל במעשה אדם יכול לאסור את של חברו. מבארת הגמרא מהי דעת שמואל באנדרויגנוס ובהרכבה שבהם פסק רב כרבי יוסי, ומה דעת רב בקושי של יולדת ובקידוש באיסור קיליים. שבהם פסק שמואל כרבי יוסי, בא אלו הסתפקו בני הישיבה באנדרויגנוס שפסק רב הלכה כרבי יוסי. מה לי אמר שמואל, מה סובר שמואל בזה, האם הוא מודה לדברי רב שהלכה כרבי יוסי או שהוא חולק עליו? אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה דאמר שמואל לרב ענן, ליתא לברייתא מקמי מתניתין. הרי שסבר שמואל שהברייתא נדחית מפני המשנה והלכה כרבי יוסי במשנה שאנדרויגנוס הוא זכר גמור, נמצא ששמואל סובר כדעת האמרי דבי רב, התלמיד מבית מדרשו של רב, שהלכה כרבי יוסי במשנה. הרכבה שבה פסק רב כרבי יוסי, מה לי אמר שמואל, מה סובר בזה שמואל, האם הוא מודה לדברי רב שהלכה כרבי יוסי או שהוא חולק עליו? אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה דאמר לי שמואל לרב ענן, תני כמאן דאמר 33, תמקוט כדעה אומרת 33, דהיינו דעת רבי יהודה הסובר שכל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים שוב אינה קולטת. ובצירוף דברי רב נחמן משום רבא ברבו על האל שיש להוסיף 30 יום קודם ראש השנה של שנת השמיטה משום תוספת שביעית, נמצא שיש להימנע מנטייה 33 ימים קודם ראש השנה, הרי שפסק שמואל כרב יהודה וחולק על רב שפסק כרב יוסי. קושי לידע שפסק בו שמואל הלכה כרב יוסי, מה לי אמר רב, מה סובר בזה רב, האם הוא מודה לשמואל שהלכה כרב יוסי ושהוא חולק עליו? אומרת הגמרא תיקו, תשביע את ארץ קושיות ובעיות, זה הראשי תיבות של תיקו, תשביע לו אליהו הנביא שיבוא במהרה לבשר על הגאולה, יתרץ גם את הקושיות והאיבאיות שנשארו בשאלה, שנשארו בצריך עיון, שנשארו ללא פתרון. אומרת הגמרא קידוש, איסור קיליים שפסק בו שמואל הלכה כרבי יוסי, מה לי אמר רב, מה סובר בו רב, האם הוא מודה לשמואל שהלכה כרבי יוסי או שהוא חולק עליו? אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה דאמר רב הונא אמר רב, בשמו של רב אין הלכה כרבי יוסי בקידוש, הרי שרב חולק על שמואל ששמואל פוסק כרבי יוסי בקידוש, דהיינו באיסור קיליים, ורב סובר שאין הלכה כרבי יוסי בקידוש. אמר לאביי לרב יוסף שהביא דברי רבונה בשם רב, מהי חזית דסמכת ההמרה איתה לסמוך על דברי רבונה בשם רב, סמוך על דברי המורה אחר שאמר בשם רב את ההפך, דאמר רב עדה אמר רב הלכה כרבי יוסי בקידוש, הרי שלפי רב עדה אין מחלוקת בזה בין רב לשמואל, ושניהם סוברים שהלכה כרבי יוסי בקידוש. ואיסור קיליים, משיבה הגמרא ומסבירה את עמו של רב יוסף שהעדיף לסמוך על דברי רבונה בשם רב מאשר על דברי רב עדה בשם רב, כיוון שאמרי בי רב מנו רבונה, בכל מקום שנאמר אמרי בי רב, הכוונה היא לרבונה שאמר כן בשם רב. ואם כן, אמרי דבי רב שאמרו לאיל בדף פי ג' עמוד א', הממרה הזו שלדעת רב הלכה כרבי יוסי באנדרויגנוס ובהרכבה, ולדעת שמואל הלכה כרבי יוסי בקושי ובקידוש, רבונה הוא. ולשיטתו אנחנו מבררים כאן מהי דעת רב בקידוש, באיסור קיליים. ורבונה עצמו הרי אמר בשם רב אין הלכה. ולכן פשט רב יוסף מדברי רבונה הללו מהי דעת רב בקידוש, ולא פשט מדברי רב עדה, משום שכל השאלה היא על פי דברי האמרי דברי רב, התלמיד מבית מדרשו של רב, שהכוונה היא לרבונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יהודה אומר טומטום שנקרא האור ונמצא זכר, לא יחלוץ מפני שהוא כסריס. למדנו במשנה לאל בדף פי א' עמוד א', שרבי יהודה אומר טומטום שזכרותו או נקבותו סתומה ומחוסה באור, ואין יודעים אם הוא זכר או נקבה שנקרא האור ונמצא שהוא זכר, אף על פי כן לא יחלוץ לאיש את אחיו, מפני שהוא כסריס שהרי אינו מוליד וסריס אינו חולץ. אמר רבי ימי, מהי אביד לי? רבי יהודה, לטומטום דבירי. מה יעשה לו? כלומר, מה יענה רבי יהודה על אותו מעשה שהיה עם טומטום במקום ששמו בירי, שסותר לחיורה את שיטתו של רבי יהודה? דעותבו או שיבו את אותו טומטום הבי קורסי על כיסא ועיקרא, ונפתח האור המכסה את ערוותו ונמצא שהוא זכר, והוליד שבע בנין. הוליד שבעה בנים, הרי שטומטום יכול להוליד, ואם כן מדוע אמר רבי יהודה שאפילו אם נקרא ונמצא זכר, לא יחלוץ, הרי אחר שנקרא, הרי הוא ככל אדם. מתרץ את הגמרא את קושיית רבי ימי, ורבי יהודה אמר לך, רבי יהודה יוכל לתרץ ולומר לך, חזר על בניו מאיינם, בדוק אחרי בניו מאיזה אב נולדו, אין להוכיח ממה שנולדו לו בנים שאינו סריס, אלא ייתכן שאשתו זינתה ואין אילו בניו, והיינו משום שסבר רבי יהודה שטומטום הוא סריס בוודאי. מביאה הגמרא דעה שונה מעט מדעת רבי יהודה. תניא נאמר בברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, טומטום שלא נקרא לא יחלוץ שמא ייקרא ונמצא סריס חמה, וסריס חמה אין חליצתו חליצה ואינה מתירה את היבמה. הרי שסבר רבי יוסי ברבי יהודה שטומטום אינו סריס בוודאות, שאם כן לא היה אוסר עליו לחלוץ רק מצד ספק שמא יימצא סריס, אלא בגלל שהוא ודאי סריס, ומכאן שסבר שהוא רק ספק סריס ולכן לא יחלוץ, אבל ייתכן גם שאינו סריס ויכול להוליד. ואם כן גם במעשה של טומטום דבירי יסבור רבי יוסי ברבי יהודה שהוברר שאינו סריס. מקשה הגמרא על הברייתא, אטו כל דמיקרא זכר אבי, האם ודאי הוא שאם יקרא טומטום יימצא זכר? מדוע חושש רבי יוסי ברבי יהודה רק לכך שמה יימצא סריס חמה, ואינו חושש כלל שמה יימצא נקבה ואין חליצתו חליצה? תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רבי יוסי ברבי יהודה, טומטום לא יחלוץ שמה יקרא ונמצא נקבה, והרי אין חליצתו כלום, ואפילו אם יקרא ונמצא זכר, עדיין יש לחשוש שמה יימצא סריס חמה, ואז, גם אז, אין חליצתו מאומה. ואכן חשש רבי יוסי ברבי יהודה גם שמה תימצא נקבה. מבררת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה. אמנם שרבי יהודה סובר שאינו חולץ משום שהוא סריס בוודאי, ורבי יוסי סובר שאינו חולץ משום חשש שמה הוא סריס, אבל לגבי הדין לכאורה, אין כל חילוק ביניהם, ולדעת שניהם אינו חולץ. אמר רבא, שני חילוקים בדין יש ביניהם. החילוק האחד, לפסול במקום אחים. אם חוץ מן הטומטום יש אח אחר שגם יכול לחלוץ או לייבם, וקדם הטומטום וחלץ, לרבי יהודה הסובר שהוא סריס בוודאי, אין חליצתו כלום, כיוון שאינה זקוקה לו כלל, וממילא יכול האח האחר לייבם, אחר חליצת הטומטום, ואין חליצת הטומטום פוסלת אותה מלהתייבם לו. אבל רבי יוסי ברבי יהודה הסובר, שאינו ודאי סריס אלא ספק סריס, אם קדם הטומטום וחלץ, יש לנו לחשוש שמא אינו סריס וחליצתו חליצה, ושוב אינה מתייבמת לאח השני. שהרי החלוצה אסורה על כל האחים, או באיסור קראת או באיסור לאו, כפי שלמדנו לעיל בדף י' עמוד ב'. ואומנם לחומרה חייב האח האחר לחלוץ גם הוא, משום שמא אין חליצת הטומטום כלום, והיא אסורה לשוק ככל יבמה, אבל ליבם אינו יכול משום שכבר חלצה. חילוק נוסף אומר רבא בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, ולחלוץ שלא במקום אחין, איכא בעיניו, כאשר אין אחים אחרים מלבד הטומטום, אם צריכו לחלוץ או לא, גם כן יש הבדל בין רבי יהודה לרבי יוסי ברבי יהודה. לרבי יהודה שהוא ודאי סריס, אינו צריך לחלוץ, כיוון שאין כאן אחים אחרים אלא הוא, והוא סריס, הרי מותרת לשוק בלא חליצה, ולרבי יוסי ברבי יהודה צריכה חליצה לחומרה מספק שמה אינו סריס. מבררת הגמרא את מחלוקתם של תנא קמא ורבי אליעזר במשנה לגבי אנדרויגנוס, באיזה אופן חייבים עליו סקילה. והמחלוקת הזו כבר נזכרה לעיל בדף פי ב' עמוד ב'. אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי אבא אחו, אחיו של רבי יהודה בר זבדי, אמר רב יהודה, אמר רב, אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה אם באו עליו משתי מקומות, בין אם באו עליו מאחוריו ככל משקף זכור, בין אם באו על נקבותו. מקשה הגמרא מי טיבי, רבי אליעזר אמר אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה כבזכר כפי שחייבים על זכר, ומבאר את הברייתא את דברי רבי אליעזר שלא נטעה לפרש שגם הוא מחייב משתי מקומות. באמת דברים אמורים שחייבים עליו סקילה אם באו עליו בזכרות שלו, אבל אם בא עליו בנקבות שלו פטור מסקילה, הרי שאין חייבים עליו משתי מקומות, וקשה על רב מן הברייתא. ותרץ את הגמרא את דברי רב, הוא דאמר כי אי תנא, הוא סובר כמו התנא שאמר בברייתא דתניא בברייתא אחרת, רבי סימאי אומר אנדרויגנוס חייבים עליו סקילה משתי מקומות, והרי שזו מחלוקת תנאים, ופסק רב כרבי סימאי שחייבים עליו משני מקומות ולא כרבי אליעזר בברייתא הקודמת. מברר את הגמרא מה הייתה עמד רבי סימאי שיהיה הבעל אנדרויגנוס חייב סקילה אפילו אם בא עליו בנקבותו. אמר רבא ברמדורי אסבר עלי, ברמדורי ביאר לי את עמו של רבי סימאי שהוא דורש מן הפסוק, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, הלשון משכבי הוא לשון רבים ומיעוט רבים שניים, איזה הוא זכר שיש בו שני משכבות שצריכה התורה לומר ששני המשכבות אסורים, ואומר זה אנדרויגנוס שיש בו שני משכבות ועל שניהם חייב סקילה. מברר את הגמרא ורבנן רבי אליעזר שחייב רק את הבעל זכרותו, כיצד ידרוש את הפסוק? הרי מוכח מלשון הפסוק שחייבים על שני המשכבות, כמו שדרש רבי סמאי מהלשון רבי משכבי, מתרץ את הגמרא אף על גב דעית בי באנדרוגן ושני משכבות, מכל מקום אין חייבים אלא לזכרותו, משום שאת זכר כתיב. כך נאמר בפסוק, ויש לפרש כך, גם בזכר כזה שיש בו משכבי דעין ושני משכבות, מכל מקום אין חייבים אלא לזכרותו. וכאילו אמרה התורה, את זכרותו של מי שיש בו שני משכבות, לא תשכב. מבררת עוד הגמרא אם כל הפסוק מתפרש על אנדרוגן ושבעל זכרותו של מי שיש בו שני משכבות חייב סקילה, אם כן ורבנן רבי אליעזר שמפרש כן זכר גריידא מינה להו, מניין הוא לומד שמשכב זכור אסור בכל זכר, הרי אין פסוק נוסף בתורה לאסור משכב זכור, והשאלה היא כפולה, מה יעשה עם ההוכחה שהביא רבי סימאי שהפסוק מדבר על אנדרוגינוס שיש בו שני משכבות, ומניין יוכח את שיטתו שאין חייב סקילה, אלא בעל זכרותו. מתרץ את הגמרא, מי ואת זכר, המילה ואת באה לרבות כל זכר ולא רק אנדרוגינוס. מבררת הגמרא פרט נוסף בין לרבי סימאי ובין לרבי אליעזר, אם מהמילה משכבי אנחנו לומדים אנדרוגינוס כל אחד לפי דרכו, אם כן משכב באישה שלא כדרכה מינה להו, מניין להם שמשכב באישה שלא כדרכה ומשכב כגון בעל אישה אסורה עליו שלא כדרכה. מתרץ את הגמרא מבי אישה שהיה די לכתוב את זכר לא תשכב משכבי, או אפילו לא תשכב משכבי זכר, מכך שנקטה התורה משכבי אישה, אנחנו לומדים שיש לאישה שני משכבות. הכוונה למילה אישה שבסוף הפסוק ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי אנדרוגינוס, אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, לא לכל או לכל הדינים, אמר רבי אליעזר, שאנדרוגינוס זכר מעליהו, שהוא זכר גמור, אלא לגבי דינים אחרים אנחנו מוצאים שגם רבי אליעזר סובר שהוא ספק. שאם אתה אומר כן שדינו של אנדרוגינוס ככל זכר, אם כן במוקדשין, המקדיש בהמה שהיא אנדרוגינוס יקדש, תחול עליה קדושת הגוף כפי שחלה על בהמת הקדש תמימה כשרה לקורבן, ותהיה אף היא ראויה לקורבן, ואילו אנחנו מוצאים שאין קדושה חלה על בהמת אנדרוגינוס. מבררת הגמרא מניין שלא כך הוא, ומנלן דלא קדש, היכן הוא המקור לכך שאין קדושת הגוף חלה על בהמת אנדרוגינוס? אומרת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים ברייתא מופיע במסכת בחורות בדף מב עמוד א', וכן במסכת זבחים בדף פה. הברייתא הזו נשנית לגבי עופות שנמלקו במקדש כדין, ומליקת עופות קדושים במקדש היא כשחיטה, והם יוצאים במליקה זו מהגדרת נבילה להגדרת שחוטה. ומליקה נעשית בציפורנו של כהן שקוצץ בציפורנו מול העורף וחותך מפרקתו עד שמגיע לסימנים וקוצצן. כשעושים את זה באוף של חולין, זה נבילה. ומצינו חילוק בנבילה לשחוטה, שהאוכל נבילת עוף טהור, בגדיו טמאים כשהנבילה בבית הבליה. והאוכל עוף שנשחט כדין, אין בגדיו טמאים. מונה המשנה את אלו שאף אם נמלקו, מתמים את בגדי האוכל אותם. והסיבה לכך היא, משום שלא חלה עליהם קדושה והם חולין, ועל כן דינם היה להישחט ככל עופות חולין, ולא להימלק, ומי שנמלקו הרי הם נבילה ככל עוף שמת, שלא על ידי שחיטה. אז אלו הם הנרבע, עוף שנרבע על ידי אדם והמוקצה, עוף שהוקצה לתקרובת עבודה זרה, והנעבד עוף שעבדו אותו עבודה זרה כגון שהשתחוו לו, והאתנן עוף שניתן לזונה כשכר על ביית זנות, ומחיר עוף שהוחלף בכלב. ושני אלו אתנן ומחיר נאסרו בפסוק במפורש, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. וטומטום עוף שאין מינו ניכר, ואנדרוגינוס עוף שהוא גם זכר וגם נקבה, כל אלו מתאמים בגדים הבית הבליה אם נמלקו במקדש, משום שאינם ראויים להקרבה ומליקתם אינה מוציאה אותם מדי נבילה. רבי אליעזר חולק ואומר עוף טומטום ועוף אנדרוגינוס אין מתאמים בגדים הבית הבליה, אלא המליקה מוציאה אותם מדי נבילה, והרי הם כשאר עופות קודשים שנמלקו, שאינם נבילה ואינם מתאמים את בגדי האוכל אותם. והטעם שסבר רבי אליעזר שעופות שהם טומטום ואנדרוגינוס קשרים להקרבה, משום שהיה רבי אליעזר אומר כל מקום שנאמר זכר הוא נקבה, כגון בקורבנות בהמה שיש חילוקי דינים בין הקורבנות, שיש קורבנות שקריבים רק זכרים, יש קורבנות שקריבים רק נקבות, לכך אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם, שכיוון שטומטום ואנדרוגינוס אינם לא זכר ודאי ולא נקבה ודאית, לפיכך אינם קשרים לקורבן בהמה כלל, מפני שדורשים זכר ודאי ונקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס שאפשר להקריבם. בקורבן עוף, הואיל ולא נאמר בו חילוקי דינים בין זכר לנקבה, אלא בין עוף זכר ובין עוף נקבה, כשרים לקורבן עוף, לכך אי אתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם, אלא כשם שזכר ונקבה כשרים, כך גם טומטום ואנדרוגינוס בעופות כשרים. הרי שבקורבן בהמה דעת רבי אליעזר, שאתה מוציא טומטום ואנדרוגינוס מביניהם, ואינם ראויים להיקרב, כיוון שאינם לא זכר ולא נקבה ודאית ולא חלה עליהם קדושה, ומכאן שאף רבי אליעזר סובר שיש דינים שלגביהם אין האנדרוגינוס נחשב זכר מעליה, אינו נחשב זכר ודאי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי בדף פי ג' במסכת יבמות, עם הצגת 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, נותן חי לב בתוך תפשיל חברו, האם נאסר התפשיל? שאלה שנייה, באיזה אופן אף שהתבואה הוסיפה 200 מינה נאסרת בכיליים? שאלה שלישית, האוכל נבלת עוף טהור האם נטמע? והשאלה האחרונה, מדוע לדעת רבי יוסי ברב יהודה, טומטום לא יחלוץ? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה לחותמי בסייעת הדשמיא הגדולה לתלמוד תורתנו ודפינו היומי דף פי ג' להיום יום ראשון כוח באייר תשין פי ב' השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חפתת באייר ערב ראש חודש סיוון. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לששון ולשמחה ולכל מילי דמיטב. ונלמד דף דף. דף פי דלת במסכת יבמות, הדף החותם את הפרק השמיני במסכת יבמות, ומחיל אל חיל, הדף שגם פותח את הפרק התשיעי במסכת יבמות, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורי תחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.